现在应该会都会。טוב, אנחנו, יש לנו שני ישיבות היום, יש לנו ישיבת תקציב, יש לנו ישיבה שלא מן המניין, אז כיוון שהמבקר ביקש אותי להתחיל איתו, אז אנחנו נתחיל עם הישיבה הזו, סדר יום של ישיבת מועצה שלא מן המניין 3/2022.
גבי, אני מציע לראש העיר וגם לך שנעמוד דקה דומיה לזכרו של גרשון פלדמן.
תכף נדבר על בדברי ראש העיר. אז לפני שאנחנו נכנסים לסדר היום כפי שאנחנו רגילים, דברי ראש העיר, בבקשה.
ערב טוב לכולם וברוכים הבאים לישיבת אישור תקציב שנתי רגיל בפיתוח לשנת 2023, זה ערב חגיגי מיוחד, אבל אי אפשר שלא לפתוח את הערב הזה בתחושת הצער והכאב של כולנו, באיזו ישיבה ראשונה, בישיבת תקציב ראשונה מזה הרבה מאוד שנים, שגרשון פלדמן, זכרון לברכה, לא נמצא איתנו, ואנחנו באמת מבכים את הפרידה ממנו, הפרידה הקשה של איש ציבור, איש חינוך, אדם בעל ערכים מאוד גבוהים של תרבות, של אהבת הזולת, של כבוד לכל אדם. ראינו כל השנים את ההתנהגות שלו איתנו כאן במועצת העיר ובכלל בוועדות, בטקסים, את המילים החכמות שלו, את דברי הנועם שלו, את הדרך המאחדת, המפשרת, שבא לידי ביטוי בכל דבריו, התרומה שלו לציבור העולים באשדוד, שהוא ליווה אותם באופן אישי ופתר בעיות אישיות, יחד עם שמעון, שהיה בעצם המנהיג שהוביל אותו כל השנים בפעילות הציבורית, ויחד איתו, עם כל החברים, ואיתכם כמובן, אנחנו שולחים תנחומים כנים למשפחה, וכמו שהבטחנו בדברי הספד וגם בביקור בשבעה, אנחנו נמצא את הדרך להנציח את זכרו. יהיה זכרו ברוך. ישיבת תקציב היא ישיבה חשובה, מכיוון שהתקציב השנתי הוא הכלי המרכזי שמאפשר לנו לנהל את העיר באמצעות תוכניות שמגשימות חזון מסוים, שמשותף לכולנו. ושנת 2023 היא שנת מפנה במידה מסוימת. נתחיל בתקציב הרגיל, שהוא מופיע אחרי שנה יחסית שקטה, טובה, 2022, שהייתה שנה ראשונה, שהייתה שנת תקציב רגילה אחרי 2021, שהוא שנות תקציב שהתנהל תחת השפעת הקורונה. בשנת 2022 יחסית חזרנו למסלול הרגיל, אבל גם בשנה הזאת חל מפנה שמשפיע על כל העולם וגם על מדינת ישראל, עם אינפלציה שהולכת וגבוהה, מאינפלציה אפסית כמעט בעשור האחרון, וריבית נמוכה. אנחנו עכשיו עם אינפלציה שהולכת וגוברת, יחסית במדינת ישראל פחות מאשר בשאר העולם, אבל עדיין גם כן גבוהה, וריביות שגם כן הולכות ועולות בתקופה האחרונה. ויש לכך השפעות מאוד משמעותיות על ארגונים גדולים, בטח ארגון כמו רשות מקומית, שצריך להתנהל תחת משמעת תקציבית מאוד ברורה, עם הכנסות ציבוריות ממיסים, גם למגורים, גם לעסקים, והכנסות ממשלתיות. וההשפעה כבר ניכרת, אנחנו רואים אותה בהסכמים שכבר חתומים, שנותני השירותים, כתוצאה מעליית התשומות שלהם וההתייקרויות, ביקשו מאיתנו לבטל התקשרויות, נאלצנו לצאת למכרזים חדשים שבהם קיבלנו מחירים יותר גבוהים. גם במכרזים החדשים שהיינו אמורים להוציא בלי קשר לסיום תקופת ההתקשרות הקודמת, גם שם אנחנו מקבלים מחירים גבוהים. זה היבט אחד. היבט נוסף זה בתשלומי החזר המלוות. בגלל עליות הריבית אנחנו מוצאים את עצמנו עם החזרת השלומים של מלוות גבוהים יותר, ויש לנו שם כמה מאות מיליונים. העלייה ביוקר המחיה גם תגרור ללא ספק דרישות שכר, שכבר עכשיו אנחנו באיזשהו טייס אוטומטי של כמעט 30 מיליון שקל, וכל זה כשהצמדות שהעירייה נהנית מהן תמיד מגיעים בשיעור של שנה לפחות. זה בצד ההוצאות וההכנסות הצפויות, זה ינואר 2023, תחת הכללים של תעריפי ארנונה שהממשלה משיתה עלינו, עלה לא יותר מאשר 1.37%, כשרק האינפלציה לבד עלתה ב5%, ובמחיר של תשומות מסוימות אפילו יותר מ5%. ככה שאנחנו צריכים לקחת את כל ההנחות האלה בחשבון כשאנחנו באים לאשר תקציב רגיל בשנת 2023, וההנחות האלה גרמו לנו לקבל כמה החלטות משמעותיות זהירות. קודם כל, טייס אוטומטי. לא עשינו שום העלאה מעבר למה שהיה בשנה שעברה פלוס הטייס האוטומטי. דבר שני, בצד הכנסות עדיין הקלנו עם עצמנו והנחנו אחוזי גבייה של 95% שהיה לנו ב-2022, למרות שלא בטוח בכלל שאלה יהיו אחוזים בשנה הבאה, בשנה הקרובה. יוקר המחיה והקשיים שהתושבים יחוו, ואנחנו לא יודעים איך הממשלה החדשה תתמודד איתם, ללא ספק ישפיעו גם על אחוזי הגבייה, במיוחד בעולם של המגורים, אבל גם ודאי גם בעסקים. מצב העניינים הזה לוקח אותנו להתנהלות, כמו שאמרתי, זהירה, טייס אוטומטי בלבד. מה שכן, לא עשינו מותנה. שמנו מותנה רק בסעיפים שהם באמת מותנים בהכנסות חיצוניות. אבל בתקציב הרגיל, בגלל שלא ביצענו העלאות, למרות העלייה בדרישות, כל מחזיקי התיקים, כל בעלי התפקידים הבכירים בעירייה הציגו בפנינו נתונים שדורשים העלאות, דורשים שיפור בהוצאות תקציביות כדי לשפר את השירות לתושבים, אבל היינו צריכים לבחור תחומים מסוימים מאוד שבהם אנחנו עושים את השינויים האלה, כמו למשל בעולם של התפעול, שבאמת אין ברירה. המשבר האקלים וכל ההתמודדויות שלנו דורשות מאיתנו השקעות גדולות יותר בתחום הזה. גם ברווחה, מה לעשות, הרווחה לא שואלת אותנו, והצרכים של התושבים בכל התחומים, בקשישים, בילדים בסיכון, במשפחות חד-הוריות, גם הן עולות, וגם שם עושים את התוספת המתבקשת. בחינוך אין מה לדבר, יש שם את הטייס האוטומטי בשכר, שם עלינו ב-40 מיליון שקל, ברווחה ב-14.7 מיליון שקל, בניקיון, כמו שאמרתי, בטיפול 10 מיליון שקלים תוספת, ובסך הכל התקציב הרגיל שאנחנו הולכים להציג בפניכם הוא תקציב מאוד אחראי, אבל גם נותן דגשים הכרחיים לצרכים של התושבים. אני רוצה גם לנצל את ההזדמנות כדי להראות לעצמנו את הביצועים מהשנה החולפת ביחס לשנים קודמות, כדי להבין שאנחנו אחראים. למרות הקשיים במשק, למרות הקשיים שלנו בסעיף ההכנסות, אנחנו עדיין שומרים על רמות ביצוע גבוהות, ואפשר לראות מהשקף הראשון שהתקציב צומח בקצב ליניארי, אפילו עם שיפור שהשתפר בשנתיים-שלוש האחרונות. אתם רואים אותו בשנת 2000, מ-21, 22, 23, הוא נעשה חד יותר. עכשיו הוא עומד על 2,057,000,000 שקלים ללא המותנה. בשקף הבא אפשר לראות את ההכנסות מהעסקים ומהארנונה ומגורים, ואת הסך הכל גם הוא בקצב די טוב, חוץ מהירידה שהייתה לנו בתקופת הקורונה ב-2020. גם אחוזי הגבייה מתנהגים בהתאם, אם כי יש איזושהי ירידה מסוימת קלה בארנונה לעסקים. במגורים אנחנו לאט לאט, נדבר ביחס לפני הקורונה. מעל הקורונה השתפנו, אבל עדיין לא חזרנו לרמות של שנת 2019 לפני שהקורונה הופיעה. גם אם אנחנו בודקים את עצמנו ביחס לאחוזי גבייה ברשויות מקומיות אחרות, אנחנו נמצאים במקום טוב עם ממוצע של 91.43%, מקום שני, שלישי, רביעי, חמישי מבין הערים הגדולות. גם למגורים התעריפים שלנו לא גדולים, אנחנו עדיין במקום הנמוך ביותר בשח למטר רובה משוכלל מכל הרשויות במדינת ישראל. בעסקים אנחנו במקום טוב למטה, גם כן מקום רביעי מהסוף, ורואים את כל זה בא לידי ביטוי בעודף שלנו. אנחנו שומרים באופן קבוע על עודף סביר, לא גבוה כמו פעם, שהיה לנו מעל 100 מיליון שקלים, הפעם זה 37 מיליון שקלים. גם השנה הקרובה אנחנו מניחים שיהיה לנו את העודף הסביר הזה. אחוז השכר שלנו עדיין בין הנמוכים בין הערים הגדולות, 34% מסך התקציב, לפעולות כמובן. עומס המלוות גם לא גדל באופן משמעותי, אנחנו נרחיב על כך את הדיבור בתקציב הפיתוח, אבל אפשר לראות שעומד על 28%, כשהרשות הקטנה היא הרבה יותר גבוהה מכך, וגם ביחס לערים אחרות אנחנו נמצאים במקום טוב באמצע, עם 25%, כשחיפה במקום הראשון עם 40%. ולמרות זאת אנחנו עולים בתקציב החינוך, אתם יכולים לראות את העלייה ב-23 לעומת 22, עלייה משמעותית מאוד, ולאורך עשור עלייה של 77%, שזה באמת מאוד מכובד. גם ברווחה, לצערנו, לשמחתנו, תכף מסתכלים על זה, עלייה של כמעט 90% בעשור, ככה שלפחות אנחנו יכולים להסתכל לאוכלוסיות שלנו, אוכלוסיות הרווחה, ולתושבים בכלל, ולהגיד, ולמדינת ישראל להגיד, אנחנו לא משאירים את החלשים מאחור. 90% השקעה של גידול השקעה ברווחה בעשור האחרון, בשיפור פני העיר כמעט 60% גידול, בתושב, בסך הכל בממוצע, בכל התחומים, זה כמעט 56%, וגם בקריטריונים לרשות איתנה אפשר לראות את הביצועים שלנו, שהם די טובים ושומרים על התואר של רשות איתנה. אני לא רואה את זה כאן, יש לנו איזושהי ירידה מסוימת בסך הכנסות עצמיות, ואנחנו עושים מאמצים כדי לחזור ולהשתפר גם בתחום הזה, אבל אפשר לראות שבשאר המדדים אנחנו עומדים בהם, ואנחנו ממשיכים לשמור על המעמד שלנו כרשות איתנה. אז בנושא של תקציב הרגיל, כמובן נקיים דיון מעמיק ורציני על כל מה שאנחנו נתבקש אחרי הדיון בוועדת כספים, אבל אפשר לראות שנעשית פה עבודה אחראית ורצינית עם המשך תנופת הפיתוח של העיר בכל תחומי החיים. בתקציב הפיתוח אנחנו מדברים על תקציב שיחסית לשנים קודמות הוא באמת עשי בכל הזמנים. מדובר בתקציב של 1,270,000,000 שקל, הכי הגדול ביותר אי פעם, ומה שמעניין בו זה 70% ממנו, כמו שאפשר לראות בשקף הראשון, השקף הבא, 70% ממנו הוא מתקציב הרשות, מקרן הרשות, וזאת תעודת כבוד מאוד גדולה, שבא לידי ביטוי בגרף הבא. אם בשנים קודמות אתם רואים עד 2018 היינו בסביבות 122 מיליון שקל הכנסות לשנה. 2019 עשינו קפיצה יפה. מ-2020 אנחנו באמת בקפיצה מדהימה, ש-22 מסתיימת עם 480 מיליון שקל. זה בלתי רגיל, זה בא לידי ביטוי גם במספר היתרים שאנחנו מוציאים, בא לידי ביטוי במה שאנחנו עושים בהתחדשות עירונית, בתמ"א 38, בפינוי-בינוי, ויבוא לידי ביטוי עוד יותר גדול בשנים הקרובות. זה מביא אותנו לאותה אופטימיות בהכנת תקציב הפיתוח בסדרי גודל כאלה, ש-899 מיליון שקל, כמעט 900 מיליון שקל, יבואו מכספי הרשות, וכמעט 400 מיליון שקל כספי עירייה. אפשר לראות את ההשקעות שצפויות בשנה הקרובה. בחינוך 332 מיליון שקל, 14 בתי ספר חדשים, 204 כיתות, מעל 76 כיתות גן, ושדרוגים של בתי ספר ותיקים בסך 30 מיליון שקל. השקעה משמעותית של 113 מיליון שקל, שמתחלקים בין טיילת ליד אורנים, טיילת אורנים בקשתות, טיילת הקשתות וטיילת שובר המרינה. מאוד מאוד יפה. בנוסף לפרויקטים שמתבצעים על ידי יזמים פרטיים במלונאות וכו'. ופעילות פנאי שאנחנו עושים, שהזכרנו קודם, בתקציב, באים לידי ביטוי גם בתקציב של החברות העירוניות, במיוחד בתקציב של חופית. בתרבות ספורט, 238 מיליון שקל שם. המוביל הזה כמובן 420 מיליון שקל של הסזון העירוני, שמתוכו אנחנו השנה נקצה סדר גודל של כמעט 200 מיליון שקל. נצא לתכנון של הארנה של אולם כדורסל, 5,000 קומות עם 170 מיליון שקל. בריכות השחייה בקריית הספורט וברובע ט', מבנה לאנדלוסית, מתנס ט"ו, מתנס מעלה ומתנס סיטי. ברווחה נקים מרכז תעסוקה לנכים ואוטיסטים בסך 21 מיליון שקלים. בינוי של מרשה לחרשים, 12 מיליון שקלים, ושיפוץ מפעל מוגן, 6 מיליון שקלים. גם בתחבורה, השקעה מסיבית של 200 מיליון שקלים, שמתחלקים בין מעל דרום לרובע המיוחד, כביש לאזור הרכבת ופתרונות חניה, 20 מיליון שקל. בהזדמנות הזאת אני רוצה לומר שאנחנו משקיעים מאמצים גדולים מאוד בשתי יציאות נוספות. לכל מי שמתעניין ברשתות החברתיות, גם בתקשורת, הנושא הזה סדר היום שלנו כבר למעלה מעשור. מה זה עשור? מהחודשים הראשונים בתפקידי כראש העיר, עם שר התחבורה ישראל כץ בזמנו, קיבלנו את ההחלטה להוסיף שתי יציאות. בצפונית אנחנו כמעט בסוף. אפשר לראות את שני המחלפים שבין הכביש. הכביש נקרא אפילו דרך אריאל שרון. השנו כאן את השם שלו לפני 5 שנים. מחלף יבנה בצד הצפוני שלו מוכן, מחלף לסקוב בצד שלנו מוכן. אתם זוכרים, בהשקעה של 70 מיליון שקל, שהעירייה השקיעה 15 מיליון שקל מכספה, וביניהם היו בעיות קשות מאוד, סטטוטוריות ומול משרד הביטחון. התגוונו על כולם, נשארה בעיה אחת קטנה שכרגע נמצאת בין משרד הביטחון לבין משרד התחבורה, בנוגע להסדרים לסגירת הכביש לצורך ניסויים של צה"ל. וברגע שהדבר הזה נפתר, וזה אמור להיפטר ממש בשבועות הקרובים, זה ילך לשר האוצר החדש, יתוקצב במיידית, כי זה נמצא בעדיפות לאומית עליונה, ויציאה לדרך. כבר בחברת נתיבי ישראל הכינו אותה, כל מסמכי המכרז מוכנים, אמורים לצאת לדרך. בינתיים אנחנו סוללים כביש קצר מאזור התעשייה הצפונית למחלף יבנה, כדי לאפשר איזושהי אבקואציה בינתיים של כל המשאיות בסוף היום מאזור התעשייה הצפוני, שלא דרך צומת נרגלים. במקביל, אתם יודעים, פורסם בכל המקומות שיש כבר זכיין לשני המחלפים בצומת אשדוד וצומת נרגלים. אנחנו לא רוצים לביצוע שלהם, כי אחרת העיר תהיה פקוקה לחלוטין, ולכן מחכים שהקטע החדש הזה מאזור התעשייה הצפוני למחלפי אבני יסתיים, או לפחות יהיה בעיצומו, כדי שאפשר להתחיל לבנות את שני המחלפים. אלה לנו כביש יציאה מהנמל, כביש 41, עד לצומת קנות ללא רמזורים עם שני מחלפים גדולים, זה עבודה של 10 שנים שהסתיימה בימים אלה. אז כל הנושא של היציאה הצפונית מסודר, גם עם הרצל שאוספנו בזמנו את הגשר, וגם בדרך בני ברית, וגם דרך יעל שרון עם שני המחלפים, אפשר להגיד ש-70-80% מהעבודה בוצעה, נשאר עוד 20-30% שהתבצעו בשנתיים שלוש הקרובות, ותהיה לנו יציאה צפונית לתפארת, שבאמת תהיה בשורה גדולה מאוד גם לנמל, שכל המסעות יוכלו לצאת ישר צפונה בלי לעבור, וגם מי שיעבור מזרחה ודרומה, יהיה לו כביש בלי שום רמזור מהנמל ועד צומת קנות. זה בשורה ומסודרת גם תקציבית. משרד התחבורה, תוכניות סטטוטוריות, מכרזים כבר שאמרתי שזכו בהם, ככה שתושבי אשדוד יכולים להירגע בעניין הזה. לגבי היציאה הדרומית, גם שם עוד לפני עשור להוסיף יציאה נוספת, להמשיך את דרך עובד בן עמי בשולי הדיונה ולהתחבר לכביש 4. כאן קיבלנו את התמיכה של משרד התחבורה, קיבלנו תקציב ממשרד התחבורה לתכנון, התכנון נמצא בסופו, בסוף הדרך שלו. יש לנו בעיה כרגע מול המחוזית לגבי המיקום שלו על הדיונה ולגבי המיקום של מחלף אורנים שמקבל אותו, כך שגם שם לא ישבנו בחיבוק ידיים, ואנחנו נמצאים בשלב מאוד מאוד מתקדם. גם שם ברגע שהתוכניות יסתיימו, משרד האוצר יתקצב אותו, כי משרד התחבורה תומך וזו תשתית לאומית חשובה, ולאשדוד יהיו שתי יציאות נוספות בטווח של השנים הקרובות. גם ביציאה הצפונית אנחנו עובדים עכשיו, שמעון עובד על זה, כדי לתת בכל זאת איזושהי יציאה, אפילו כלילה כזאת, לא הכי מסודרת, שאנשים יוכלו לעבור דרכה, שלא דרך מנחם בגין, ויוכלו לצאת לאשקלון ולעשות אבוקואציה של האומס ביציאה הראשית. אני חושב שמה שאנחנו מציגים בפניכם זה בסך הכל שני תקציבים יוצאים מן הכלל, שעובדים תחת חזון ברור, שמשתלבים בתנופת הפיתוח של העיר שנראית בכל פינה, שרואים נגד העיניים שלנו רק את טובת התושבים ואת איכות החיים שלהם. אנחנו מוכיחים בתוצאות ומספרים, כמו שהצגתי בפניכם, את התנופה וההתפתחות של העיר, וגם את האחריות התקציבית. צריך לדבר על תקציב, ועדיין זה לא פשוט לעיר החמישית בגודלה, עם סדרי גודל כאלה של תקציבים, לסיים את השנים, כל השנים, מאז, מזה לפחות 15 שנים, לא רק ללא גירעונות, אלא גם בעודפים. ועל כך מגיעות כל המחמאות, קודם כל לכל היושבים כאן, מגלים אחריות, האחראים המחזיקי התיקים, לכל אנשי המקצוע, ראשי המנהלים, למנכ״ל, למשנה למנכ״ל, כל אנשי המנהלים בתחומו, למנכ״לי החברות העירוניות, והחשובים ביותר הם כמובן הגזברות שלנו, ראש מנהל הכספים, הגזבר עודד לוי, מהטובים יותר במדינת ישראל, יחד עם מנהל האגפים וכל הצוותים שלו, לחשוב שאתם הצלחתם בחודשים ספורים להוציא תחת ידכם כזאת עבודה אחראית רצינית, ש-99% מהאנשים שיושבים כאן סביב השולחן מרוצים, באמת מרוצים. תקציב מאוזן, תקציב אחראי, תקציב שנותן מענה לכל הצרכים של העיר, זה באמת תעודת כבוד, ואנחנו מודים לכם וגאים בכם ומאחלים לכם ולנו הצלחה. ותודה מיוחדת גם לרב אפרים ובר, יושב ראש ועדת כספים, על הניהול של כל הנושא הזה בצד הציבורי לאורך כל השנה. לא פשוט לנהל כאלה ועדות כספים, עם התוספות, עם הוויכוחים, עם הקשיים, ואתה עושה את זה ביד רמה ובמקצועיות, וגם את התקציבים האלה כל הקדנציה הזאת, אין מילים, תודה רבה, בהצלחה, ובהצלחה לך, אדוני.
אנחנו נתנו לך לפרוץ לנושא הבא, ואנחנו מתחילים עם הנחת דוח מבקר העירייה לשנות 2021, לשלמה בן עזרא, זה הדוח האחרון שהוא מגיש. אנחנו מניחים אותו, ואנחנו רוצים לקבל הצעת החלטה שאומרת שהמועצה מסמיכה את ועדה לענייני ביקורת לדון בדוח מבקר העירייה לשנת 2021 ולהגיש למועצה את סיכומיה ואת המלצותיה.
לפני שאנחנו נצאים לדיון, בכל זאת, זה הדוח האחרון שמבקר העירייה משאיר לנו. 30 שנות עבודה. נכון? 30 שנה כמבקר העירייה? 45 בסך הכל, בעיריית אשדוד 22 שנים, באמת שנות דור, כמו שאומרים. היה תענוג לעבוד איתך, ממש, במילים הכי פשוטות. לא תענוג במובן שהיית קל, תענוג במובן של האמה המקצועית הגבוהה שהצגת בפנינו, בנחישות שלך, בתקיפות שלך, במקצועיות, ביכולת לחדור לעומק הכי נדרש כדי להוציא את האמת לאור, עם לא מעט מאבקים, עם לא מעט אימותים, כולל בהפעות משפטיות. אבל הדבר החשוב ביותר זה המסקנות והלקחים והעמידה על כל קוצו של יוד, שהכל באמת יושם הלכה למעשה. בהזדמנות הזאת רוצה להגיד תודה גם למנכ״ל שהממונה על הפקת הלקחים והיישום שלהם, ולי באופן אישי באמת תודה על החברות והעבודה המשותפת בשם כולנו. מבקר העירייה הוא תפקיד קשה מאוד, הוא צריך לפעול במתח מול חובת הנאמנות שלו כלפי התושבים וכלפי ומצד שני גם להבין שהוא צריך לעזור לארגון להשתפר. ואתה עשית את השילוב הזה ואת האיזון הזה בין שני המתחים האלה בצורה מושלמת, באמת מושלמת. ועל כך תודתנו, וכמובן יכולים להמשך עשייה משפחתית, קולנוע, טיולים, בילויים, כל הדברים שאתה אוהב, טיסות לחול, אפילו היי. ואתה מוזמן תמיד לבוא ו... לבקר אותנו ולהיות איתנו בשמחות שאנחנו מקיימים. תודה רבה. בבקשה. זאת, ברכות חמות לבקר עירייה חדשה נבחר במכרז שבוע שעבר. תמיר שלנו, שיהיה לך בהצלחה. אתה תלמידו של שלמה. יושר במועצה הבאה, בסדר, אבל אנחנו מניחים שהוא יושר בעזרת השם. אתה תלמידו של שלמה, ואפשר להגיד ממשיך דרכו, וזו תעודת כבוד גדולה מאוד. אז בהצלחה גם לך. תודה רבה.
ערב טוב. כיושב ראש ועדת הביקורת וכיושב ראש האופוזיציה, מכיוון ששלמה סיים, אז דברים חמות, מילים חמות לא יפגעו ביחס של אף אחד כלפיו. אז באמת אני רוצה להגיד שאני מכיר את שלמה לא מעט שנים, מכיר אותו בשנים האחרונות כיושב ראש ועדת הביקורת. בהיבט המקצועי באמת אדם משכבו ומעלה, עושה את העבודה שלו נאמנה באופן ביושרה, כפי שביקורת צריכה לעשות. הביקורת לפעמים יש לה נושא של התמודדות מול גוף שפועל, המטרה של הביקורת היא לסייע לאותו גוף שפועל, אבל גם למנוע ממנו לעשות טעויות ולמנוע ממנו ולעצור אותו כאשר פעולות לא נעשות כראוי. ובאמת אני מאחל הצלחה בכל מה שיעשה, ומאחל הצלחה לתמיר בהמשך דרכו כמבקר העירייה. תודה.
יופי, תודה רבה לכולם. אז ברשותכם, בואו רק נאשר את הצעת ההחלטה. מי שבעד ירים את ידו. מי נמנע, מי נגד, פה-אחד. יש לנו עוד הצעה אחת קטנה, חילופי גברי בדירקטוריון החברה העירונית לתיירות, במקום היושב ראש הקודם, גרשון פלדמן, זיכרונו לברכה, תבוא עורך דין אורית אלמושנין אורייז, תיבדל לחיים ארוכים. מי שבעד ירים את ידו. מי נמנע, מי נגד, פה-אחד. תודה רבה, בהצלחה. הישיבה נעולה, וברשותכם נעבור ישירות לישיבה מיוחדת 15.